פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. רדיו סול סיוע יר, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
תוכנית זמן מיסטיקה, נומרולוגיה ומסרים מהקלפים, בהגשת ורד מיטלמן.
כולם ברוכים הבאים לעוד תוכנית של זמן מיסטיקה. לא שידרנו בזמן המלחמה, וכעת ברוך השם מתאפשר לנו לחזור לשגרה ולשדר כמדי יום שלישי, ועבורי זו זכות גדולה להיות פה חלק ממשפחת רדיו סול. איתי באולפן טכנאי השידור אבנר רואקר, והאורח המיוחד שלי להיום הרב אליהו שמואל אלבז היקר. הקווים שלנו פתוחים, מי שרוצה לקבל מסר אישי מוזמן להתקשר או לכתוב לנו בתגובות. היום אני אעבוד עם קלפים חדשים שקיבלתי במתנה, קלפים שנקראים קלפי אור הקשת. יפהפיים, מומלצים, היוצר שלהם שמו גבריאל אלגמיס, זיכרונו לברכה, שקיבל את כל המסרים של הקלפים האלה בתקשור, ולדעתי הם מדויקים מאוד. אז בשעה הקרובה אנחנו הולכים לשמוע על זוגיות גם מההיבט הנומרולוגי וגם מההיבט של היהדות, ואנחנו נראה איך המספרים בתוך תאריך הלידה משפיעים על הזוגיות שלנו. האם אפשר לשפר מערכת זוגית קיימת? איך אפשר להתגבר על הקשיים? האם יש זוגיות אידיאלית? מהי בכלל זוגיות אידיאלית? מה כל אדם צריך לקבל מהזוגיות שלו? אני ורד מיטלמן, נומרולוגית, מטפלת ויועצת רוחנית. נאמר שלום למי שכבר נמצא איתנו בפייסבוק, ומיד נתחיל. אני כבר נותנת לך את רשות הדיבור. לימור דוד, ערב טוב יקירה. בת שבע בן חמו, ערב טוב יקירה. עודיה, ערב טוב, ערב טוב. עודת, ערב טוב. השכנה היקרה שלי. טוב, אז בואו נתחיל. רק אני רואה שאני לא במרכז, תגיד לי לאן לזוז, לשם. אוקיי, עכשיו אני בסדר? אוקיי. אז בואו נתחיל, נושא הזוגיות זה נושא מאוד מרתק, מאוד מאתגר. 99% מהשאלות בשיחות בייעוץ נומרולוגי הם בנושא זוגיות. מתי תהיה לי זוגיות? האם יש התאמה זוגית? מתי תהיה לי חתונה? ועל ידי הנומרולוגיה אפשר למצוא הסברים. למה אדם לא מוצא זוגיות? האם יש התאמה לאדם מסוים? מדוע יש קשיים בזוגיות בתקופת חיים מסוימת? והאם הם הסתיימו ומתי? עכשיו מגיעות אלינו, גם אליי וגם לרב שמואל אלבז היקר, מגיעות אלינו המון נשים צעירות שמתקשות למצוא זוגיות. ואז אנחנו בוחנים, אני באופן אישי מהנקודת מבט שלי בוחנת את המפה שלהן לעומק ומסבירה שכשמחפשים זוגיות לא צריך להכין רשימת מקולת, כי זה משהו לחפש משהו מושלם, וזה לא קיים. צריך בעצם לבנות רשימה של הצרכים שלי בתוך הזוגיות. ומהי זוגיות אידיאלית? זוגיות אידיאלית זה זוגיות שבה כל אחד מבני הזוג מתפתח בפני עצמו ומקבל את מה שהוא צריך. אז אני רוצה רגע לעבור, לפני שככה אני אכנס להיבטים היותר אידיאולוגיים על פי היהדות, ונשמע את התובנות של הרב שמואל אלבז היקר, אני רוצה ככה לעבור על המספרים מבחינה נומרולוגית מ-1 עד 9, כדי שאנחנו נוכל להבין כל אחד מה הצורך שלי, מה אני צריך, מה אני רוצה לקבל מבן הזוג שלי, ולא פחות חשוב, מה בן הזוג שלי צריך לקבל ממני. ולא על דרך השלילה מה אני לא רוצה, אלא מה אני כן רוצה. עכשיו, בתאריך הלידה של... בתאריך לידה של כל אחד מאיתנו, כמובן שקיימים מספרים שאם יש אותם לאותו אדם, זה יכול להיות ביום לידה, זה יכול להיות בסך הכל תאריך הלידה. המספרים האלה בעצם מעידים על צורך בזוגיות באופן משמעותי. למשל, מספרים כמו 2, 3, 6 ו-9 הם מכונים מספרים יותר נשיים. לעומתם, יש אנשים שירצו לא לאבד שליטה, לחיות ולהשאיר את החיים שלהם בטיולים, ריגושים, בילויים, צמיחה אישית, למידה. הזוגיות עבורם היא עוד תחום בחיים, אבל הם לא מגדירים את עצמם דרך הזוגיות. וזה תלוי מאוד במספרים שיש להם, כמו למשל 1, 4, 5, 7, 8, שהם נקראים יותר מספרים זכריים. אז אם אתם רוצים ככה בכמה דקות הקרובות, תנסו לחשב את תאריך הלידה שלכם, של בן הזוג שלכם, כדי להבין מה הצורך העיקרי שלכם בתוך הזוגיות, והאם הצורך הזה מתממש, האם הציפייה הזאת בעצם מתממשת. אז אני רוצה רגע להתחיל עם מספר אחד. הרב שמואל אלבז היקר, מה אומר לך מספר אחת? מה אתה יודע על מספר אחד?
מספר אחד מספר לנו, קודם כל ערב טוב.
ערב טוב, ערב טוב, איזה כבוד, כבוד.
שמי אליהו שמואל אלבז, הוגה מפתח שיטת גישת עיסה במוחין לגדלות, ברוך השם. מטפל, מלווה, וגם תוך כדי הטיפולים וכל זה גם באים זוגות. האדם לא נברא לבד, או יותר נכון, הוא נברא לבד ונעשה שניים. אנחנו צריכים בעצם לחזור לשורש הבריאה לבראשית, שזה בעצם לחזור להיות בחזרה אחד. אחד מאוחד ומיוחד. וכמו שהזכרת, זה קורה דרך הנתינה. כשהזכרת את זה, הזכרת את זה באיזשהו צורך מה אני מקבל. הזכרת את זה מה אני בעצם מקבל כאן בזוגיות הזאת. אז האם הזוגיות הזאת נכונה לי? האם אני מקבל את מה שאני צריך? אז יש איזה סוד קטן קטן ביהדות. יש סוד קטן קטן ביהדות שאומר שלתת פירושו לקבל.
יפה.
אז בעצם כל המושג הזוגי, גם אם תרצי את זה ללקבל, אבל זה חייב לבוא מהצד שלה לתת. כי לתת זה לקבל. בעברית קצת, המילה לתת זה מלשון להרבב, כמו לתת שעורים. זה איזשהו ערבוב פנימי של הצסה של השעורים. זו הנתינה שהיא בעצם קבלה. אז מי שמרגיש שהוא לא מקבל מספיק, שיבדוק מה הוא לא נותן מספיק.
יפה.
כי זה מגיע משם.
אני מתנצלת לעצור אותך, כי יש לנו שיחה כבר. אוקיי? אז בואו נשמע. הלו? הלו? לא. אוקיי. אולי בהמשך. אז תמשיך.
אז עכשיו, אם שאלת על מספר אחד, כן. אחד בעצם מספר לנו את הכוח של הניהול, של השליטה, של, של מה אני עושה כאן, של מה אני קובע עובדות פה. אז בוא נציע את ההצעה הראשונית למספר האחד הזה. תחליט מה אתה באמת רוצה לתת, או בסוגריים, לקבל, אז תיתן. כי ככל שתיתן, תקבל.
אז רגע.
כן.
מספר אחת אמרת נכון, הוא רוצה להיות במרכז, הוא רוצה לשלוט, הוא רוצה לנהל. עכשיו, כשמספר אחת נכנס לתוך זוגיות, הדבר הראשון שהוא רוצה לקבל, הכרה וכבוד. אז נכון, אלה אנשים שנוטים להיות יותר עצמאים, שאפתנים, כוח רצון חזק, רוצים להנהיג את הזוגיות שלהם, והם צריכים, הם זקוקים להרבה מרחב אישי, וזקוקים לתמיכה של בן הזוג, כדי שיעזור להם להגשים את עצמם. זה נשמע קצת אינטרסנטי, אבל ברגע שנותנים להם את המקום הזה, הוא בעצם מרגיש שהוא לא מאבד את השליטה, וברגע שהוא מקבל את זה, הוא נותן את זה בחזרה. יש, השיחה חזרה?
וזו הנתינה שמקבלת.
נכון. שלום. הלו. הלו. לא. יש כנראה איזו בעיה שנתגבר עליה עוד מעט. לנסות שוב? לנסות שוב? הלו? ננסה. מי שזה לא יהיה, תנסו עוד כמה דקות. חבל. אוקיי, בסדר גמור. אז מספר אחת, אוהב להיות במרכז, אוהב להיות בשליטה, אוהב לקבל הכרה וכבוד, ואז הוא נותן בחזרה את מה שהוא מקבל.
אז רגע, אז תיתן הכרה וכבוד. אם אתה אוהב לקבל הכרה וכבוד, תיתן הכרה וכבוד לבת הזוג, גם נכון. אם היא לא מספר אחד.
נכון.
נגיע בהמשך למספרים השניים. גם אם נכון. היא לא מספר אחד, והיא לא זקוקה להכרה וכבוד, אבל בתוכה יש את ההכרה וכבוד, תן לה את זה, היא תחזיר לך.
נכון.
אז זה הנתינה.
אבל לפעמים אנחנו כל כך מרוכזים בעצמנו, שאנחנו חושבים מה אנחנו רוצים לקבל.
וזה המשחק.
זה המשחק.
נכון.
אוקיי. מספר שתיים.
לפני מספר שתיים משהו קטן, כי אתה מגיע לשתיים, אז אדם וחווה. הזוג הראשון בעולם, שהוא מספר אחד, זוג הראשון, שניהו שתיים, נכון? הייתה נסירה, הפרדה. הם ניהו שתיים. אגב, הייתה נסירה, לא הפרדה.
נסירה.
זה איזשהו חילוק. כשאני לוקח את האותיות אדם וחווה, את יודעת מה המספר של זה במספרים? זה סוד. כי זוגיות זה משהו מאוד מאוד סודי. זה סוד שצריכים לפצח אותו. וכל הזמן הקידודים, המספרים האלה כל הזמן זזים ומשחקים. כי הרי המספרים שלנו זזים באיזה שנה אנחנו, באיזה חודש אנחנו.
נכון.
אז זה קוד שאי אפשר לפצח אותו אף פעם. הוא תמיד בתנועה. מספר שתיים.
מספר שתיים. אנשי השתיים הם אנשים מאוד מאוד רגישים. מה שהם רוצים בעצם לקבל, אהבה, ללא תנאי וללא גבול. מכיוון שהם מאוד רגישים ואמפתיים ויש להם יכולת הקשבה מאוד מאוד גבוהה, הוא צריך מישהו שיקשיב לו ויקבל אותו, אבל הדבר הכי חשוב למספר 2, להיות אהוב עם תחושת שייכות. כי ברגע שאין תחושת שייכות למספר 2, הוא הולך לאיבוד. כולנו רוצים להרגיש נאהבים, כולנו רוצים להרגיש שייכים, אבל מספר 2, זה חשוב לו בעיקר. אוקיי? ואז אנחנו מגיעים בעצם למספר 3. מספר 3 נראה כמו קפיץ, כמו ילד נצחי, אופטימי. הוא זקוק לבן זוג ישתף אותו בהרפתקאות, יתמוך בו מבחינה רגשית. מספרי 3 הם אנשים מלאים באנרגיה, שמחת חיים, רוצים לבלות, ספונטנים, רוצים לקבל פרגון מבין הזוג. אבל הדבר הכי חשוב למספרי שלוש, שיקשיבו להם, שישמעו אותם. ברגע שלא מקשיבים להם, הם נכנסים למצב של נחיתות. אז תשימו לב לזה. מי שיש לו ילד עם מספר שלוש, או בן זוג עם מספר שלוש, או אפילו אם אתם מספר שלוש, תשימו לב, אם מישהו קוטע אתכם, תבינו למה זה מקפיץ אתכם, למה זה כמו כפתור של פצצה שמישהו לחץ, הוא לא הקשיב לי, כי זה משהו מאוד מאוד חשוב לי. הספרה 4 נראית כמו שולחן או כמו כיסא. מה היא מייצגת?
יציבות.
מעולה.
סדר.
מעולה. אנשי הארבע, זה יכול להיות ביום לידה, זה יכול להיות סך הכל תאריך הלידה, הם אנשים מאוד מעשיים, אחראים, שמחפשים סדר, יציבות, אמון הדדי. הוא רוצה לקבל מבן הזוג שלו מסגרת קבועה, מסגרת של שגרה. הוא רוצה התחשבות, הוא רוצה נאמנות, אבל הדבר שהכי חשוב, ביטחון. תן לי ביטחון, תן לי תחושת הביטחון, אני אפרח בתוך הזוגיות. הגענו לאנשי החמש. זה יכול להיות ביום לידה, זה יכול להיות סך הכל תאריך הלידה. אנשי החמש הם אנשים אנרגטיים, סקרנים, חוש הרפתקני. הם אוהבים חופש, אוהבים גיוונים. הוא צריך לקבל מבן הזוג שלו, מבת הזוג שלו, פרגון על ההישגים שלו. ומכיוון שהוא מלא באנרגיות ושמחת חיים, הוא כל הזמן רוצה לבלות וליהנות. והדבר העיקרי, אל תגבילו אותי. ברגע שמגבילים את מספר 5, הוא בורח. אדם עם מספר גורל 6. 6 בעצם מייצג משפחתיות. אנשים שאוהבים הרמוניה. אנשי שלום. הם מאוד אוהבים משפחה. מאוד זקוקים לבנות מסגרת משפחתית. מאוד זקוקים לנאמנות. הדבר הכי חשוב לתת למספרי 6, להעריך אותם על ההקרבה. על הטיפול המסור שלהם בבני המשפחה. כי אם הם לא מקבלים הקרבה, אם הם לא מקבלים הוקרה על מה שהם מקריבים, האדם הזה עלול להתפוצץ. מספר 7. אליהו שמואל, מה אומר לך מספר 7?
7 מספר על אדם מאוד מאוד עם אינטואיציה טובה, אדם רגיש.
מה הוא צריך?
הוא צריך הרבה שקט פנימי.
יופי.
זה יום שביעי, יום
נכון.
שבת. הוא צריך הרבה שקט,
הוא
שהכל מסודר.
הוא צריך שקט, שקט, תנו לי שקט. כן. יש לי איזה לקוחה שלפני שהיא התחתנה, עם בן הזוג שלה התקשרה אליי ואומרת לי, ורד, אני מתלבטת. פעם ביום הוא נכנס לשעתיים לחדר, הוא נעלם. הוא מסתגר בתוך החדר. מה הוא עושה שם? בדקתי את המפות. היא כולה אנרגיה, והוא מספר 7. הסברתי לה שהוא זקוק להיכנס, להטעין את הסוללה שלו, כי הסוללה שלה היא מתרוקנת מאוד מאוד מהר. וברגע שהוא מטעין את עצמו, הוא יוצא שוב לאוויר על העולם. וזה בעצם מה שהרגיע אותה. ותודה לאל, היום הם נשואים והכל טוב. אנשי השמונה, אנשים מאוד שאפתנים, רוצים להשיג מטרות. וכמו מספר 1, גם הם צריכים שבן הזוג יתמוך ברצון שלהם להגשים את המטרות. והוא יותר, מה שהוא צריך בתוך הזוגיות, זה יותר דברים חומריים. אוכל, מיניות, הערכה, כבוד. ואז ברגע שהוא מקבל את הדברים האלה, הוא יודע להעניק אותם בחזרה. הגענו לספרה האחרונה, 9. אנשי 9 הם אנשים מעט מופנמים, מעט ותרנים, שהרצון שלהם הוא להעניק לכולם, לעזור לכולם. בן הזוג של 9 צריך בעצם לאהוב אותו ללא גבולות, כמו שה9 אוהב את כולם, והוא צריך לקבל יחס אישי, והוא צריך להבין שאנשי 9 רוצים רק לתת, אבל אנשי 9 תיזהרו לא לרצות יותר מדי ולשים גבולות, ולא להפסיד את הזוגיות שלכם על חשבון הנתינה לאחרים. עכשיו דיברנו מאחד התשע, אבל כמובן שיש עוד מספרים שהם טיפה יוצא דופן, כמו 13, שזה לא 4, אבל אנשי ה-13 הם קצת נוקשים, והם רק, הם יותר רוצים לקבל מאשר לתת. אנשי ה-16 עושים קצת דרמה בזוגיות, וצריך לשים לב לזה. אנשי ה-14 לא כל כך רוצים להתחייב לאורך זמן ולהתמסר, אז הם קצת ככה יכולים לשוטט עם העיניים בחוץ, ואנשי ה-19 לפעמים הם מעט קצת תוקפניים וקצת שתלטניים. אז מי שיש לו את המספרים האלה, זה עלול קצת לעכב אותו בתוך הזוגיות, בתוך מערכות זוגיות ומערכות יחסים בכלל. אפשר לעבוד על זה ואפשר לתקן על את זה. אז שימו לב איפה הקושי שלכם. עכשיו זה יכול להיות, יכול לנבוע גם מיום לידה, גם מתאריך לידה, וזה יכול אפילו לנבוע מהשם הפרטי של האדם. זה יכול להיות שמות כמו ענאל, רעות, דניאל, שמהווים קצת קושי לאותו אדם ליצור זוגיות. נצא להפסקת שיר, ומיד נשמע את תובנות הרב שמואל אליהו אלבז, אליהו שמואל אלבז. אני רק רוצה להציג. כן, הרב אליהו שמואל אלבז היקר, חוץ מזה שהוא גורו והוא מורה והוא אדם רוחני מאוד מאוד גבוה, הוא גם משורר והוא גם כותב שירים והוא גם שר בעצמו. אז אנחנו הולכים עכשיו לשמוע שיר שהוא כתב והוא שר. תנו.
תדמעות מורידי אימי ותפילה בקשי עלי בנך ותשמיעי בקולך את כל משאלות ליבך מי יתן יגדל לידי מי יתן ילך בדרכי מיוחדת כמו שרק מצאתי לי בעם נפלא את האחת יחידתי את אמי אהובתי בתפילותיי ומעשיי דמותך למול עיניי למענך את נפשי אני רוצה תבקשי הצלחה לי בדרכי כמה אני אוהב אותך אמא שלי את זורמת בדמי ושוכנת בלבי. מי ייתן יגדל לידי, מי ייתן ילך בדרכי, מיוחדת כמו שרק מצאתי לי בעם נפלא. את אחת יחידתי, את אמי אהובתי, את תפילותיי ומעשיי דמותך למול עיניי. למענך את נפשי אני רוצה תתפללי, ועליי רק תבקשי הצלחה לי.
חזרנו אליכם, קיבלנו התראה, אז במידה ותהיה אזעקה, אז אנחנו נצטרך לצאת כמובן לכמה דקות מהאולפן. על השיחה שהייתה מקודם ולא הצלחנו להקשיב, היא שאלה אותי את השאלה שלה, זאת לימור, היא שאלה אותי את השאלה שלה בוואטסאפ. אז לימור, מה שאני רואה פה זה עייפות שנובעת מתחושה של ניכור, מתחושה של בלבול, מתחושה של מצוקה ורצון לקשר. אנחנו רוצים לדעת. אז יש פה באמת קושי שנובע מתחושה של ניכור, וזה גורם לך להמון סטרס. מה שאני מציעה, ללכת בבית יחפה, קצת להתקרקע, לפני השינה לעשות מסאז' בכפות הידיים כדי שתוכלי לישון טוב יותר, ולהזרים את הדם זה גם טוב למערכת העיכול, ותמיד טוב להגיד מזמור לתודה לפני השינה. אז אנחנו עוברים לרב אליהו שמואל אלבז, לשמוע את דברי החוכמה.
ערב טוב, אני אנסה ככה קצת אחרי הסיכומים ועניינים, תוך כדי עין אחת לכיוון ההזעקה. בעזרת השם, אני רוצה להגיד משהו חשוב. כשזוג מחליט להתחתן, אוקיי? דבר חשוב מאוד, להתחתן פירושו לבנות משהו. יש פה בניית בית, לכן זה אומר בית נאמן בישראל, זה בניית בית. בניית בית, המלצה שלי מאוד מאוד פשוטה וטובה, להשים שלט על הדלת, סכנה כאן בונים. שזה אומר, אמא, אבא, דוד, דודה, סבתא, סבתא, בבקשה, לתת מקום לזוג. למה? מה מיוחד בזוג? המילה זוג בנייה משתי אותיות. האות זין, וו באמצע, וגימל. זה זוג. נראה לנו מילה פשוטה, נכון? לא, בעברית אין פשוט. זוג זה בעצם 10 ספירות, מבנה שלם של 10 ספירות. ואני אסביר את זה ממש בקצרה. רווק, בחור רווק נקרא רווק. למה רווק? כי זה ראשי תיבות. רק וו קצוות, שזה אומר, בעצם יש לו את הקצוות של המגן דוד, שזה בעצם חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד. אין לו מלכות, הוא רווק, הוא משתולל. מי זו המלכות? זו האישה. האישה זה המלכות, היא הבית, היא זו שמיישבת, מקרקעת אותו. ברגע שהוא מתחתן ולוקח את הקלה, שהיא בעצם מלכה, והוא נותן לה את מה שהיא צריכה, ובזכות זה היא גם נותנת לו מה שהוא צריך, בעצם הם מקבלים איזשהו בסיס למגן דוד הזה, והם מקבלים עוד משהו מעניין. הם מקבלים מתנה אלוהית, את המוחין. זאת אומרת, המוחין זה אומר כתר, חוכמה ובינה. ששימו לב איזה יופי. זוג, זה בעצם בדיוק זה. זה נקרא זין תחתונות, זאת אומרת, שבע ספירות תחתונות, שזה הרווק עם הקלה, הם מקבלים את הגימל ראשונות, יש לנו פה מבנה שלם של 10 ספירות. כשאין את המבנה השלם הזה, בעצם מתחילים החיכוכים. אנחנו צריכים לדאוג שהמבנה הזה יהיה שלם. מגע מאוד חשוב, שהמבנה הזה יהיה שלם עוד לפני החתונה, עוד כשאני רווק, כשהרווק שבי יהיה שלם, שהאישה היא אישה עם מלכות, שהיא תבין שהיא בת מלך. אבל אם היא עוד לא הבינה שהיא בת מלך, והוא עדיין לא הבין שהוא רווק לפני השלמות, אז איך תהיה שלמות?
לא תמיד קל לדעת שאנחנו לא שלמים.
נכון, כשאנחנו לא שלמים, קשה לדעת שאנחנו לא שלמים, כי אנחנו לא שלמים, אין לנו את כל היכולות לדעת שאנחנו לא שלמים, כי חסר לנו.
זהו, ואז מה שקורה בטעות, שנשים מחפשות מישהו שישלים אותן, וזה לא נכון. אני צריכה לבוא שלמה לתוך המערכת, כי אם אני לא שלמה, שום פקק לא יסגור את החוסר שלי.
יפה. אני יכולה... אני אספר לך סיפור מדהים מחדר טיפולים. אני מדברת על שום פקק, אז זה סיפור מדהים שהיה לי מחדר טיפולים. אני פחות מטפל בזוגות, אבל זה יצא איזה זוג, מטל ויוסי, אנשים מדהימים, שהם באו לאיזה טיפול, אני יותר עובד איתם עם אימאגו. אימאגו זה תקשורת, יכולת תקשורת להתחבר. בעצם זוג זה יכולת לפטפט ביחד. כשאני... היכולת לדבר יחד יוצר קשר בין שניים. אני דיברת מקודם על השלישי הזה, על מספר 3, שהוא בעצם קופצני ויצירתי, וצריך שיקשיבו לו, כן, כי הקשבה יוצרת איזה משהו חדש. אם נכון. אני מדבר עם עצמי, לא יהיה משהו חדש. אם אני מדבר עם עוד מישהו ויש הקשבה נכונה, יש את השלוש, את היצירתיות, המשהו החדש. אז הזוג הזה, המתוקים האלה...
כשאני היו... מדברת עם עצמי, אני לא...
כשאני מדבר עם עצמי, אני לא אגיע ליצירתיות.
סליחה.
את מזכירה לי, כשזוג מתווכחים, אז היא אומרת, טוב, אנחנו החלטתי.
אנחנו החלטתי.
יפה מאוד.
מכירה.
אז עכשיו, כן, מהבית. עכשיו בואו נראה. אז המטל ויוסי הזה, היא פתאום ככה ראתה צורך לספר סיפור מאוד יפה, אני אשתף אתכם, סיפור ממש יפה. היא אומרת, יום אחד בעלי המתוק, אחרי 5 שנות נישואין, עם 3 ילדים מתוקים, 3 בנים מקסימים, הוא ניגש אליה, היא יושבת בספה בסלון, ניגש אליה ואומר לה, אני רוצה לשתף אותך במשהו, לא נעים, כן נעים, אבל מוטב עכשיו מאף פעם, לא? אוקיי, תרגיש חופשי, בשביל זה התחתנו, אנחנו זוג. אז הוא בא ואומר לה, אני לא מרגיש אהבה אלייך, לא מרגיש נחמד איתך, את טובה, את מוצלחת, את יפה, הכל בסדר, אבל אהבה, אני לא מרגיש את הפרפרים, משהו לא טוב. היא נבהלה, נעלבה, התחילה לכעוס, הוא ראה ככה, ברח למטבח, זה הפינה הבטוחה שלו. אחרי 15-20 דקות, הוא עז לחזור בחזרה, הוא ראתה דווקא נינוחה ורגועה. אז הוא אומר לה, אני רוצה להבהיר לך, שמה שלא יהיה, אנחנו ביחד. אם צריך משהו, אני רק אומר לך את הכאב שלי. אז אומרת לו, תקשיב טוב מה קרה כשהלכת. שבתי עם עצמי וחשבתי, רגע, אם בעלי לא אוהב אותי, מי עוד לא אוהב אותי בעולם? אז הגעתי לכמה אנשים שפחות עניין אותי, אבל הכי חשוב היה לזהות, שגיליתי פתאום שבעצם מיטל לא אוהבת את עצמה. ואז אמרתי, אם אני את עצמי לא אוהבת,
למה שהוא יאהב אותי?
איזה סיבה אתה תאהב אותי, אם אני את עצמי לא מסוגלת לאהוב. ואז היא אומרת לו, אני הולכת לטיפול זוגי. אז אומר לה, אני בא איתך. היא אומרת לו, לא צריך, אני הולכת לטיפול זוגי לבד. כי כשאני אלמד לאהוב את עצמי, אני יוכל להרגיש את האהבה שלך, הנתינה שלך תיכנס לאיזשהו מקום, אתה תרגיש שזה לא נתינה לחינם, אתה תאהב אותי. והיה משהו מעניין, הוא אומר, התפרסתי בבכי, אמרתי לה, אני לא יודע אם זה הכוונה, אבל אני כבר מרגיש שאני אוהב.
יפה.
זה מראה לנו שכשאנחנו נכנסים למערכת, בוא נבדוק שאנחנו שלמים.
נכון.
ולא נחפש שישלימו אותנו, כי אם החור נמצא אצלנו, כמה שנמלא, זה ינזול.
נכון.
אנחנו צריכים לדעת גם, לכן זה חשוב מאוד להיפגש עם הדברים האלה. כשאתה יודע מה המספרים שלך, אתה יודע מה המתנה שלך, אתה יודע מה הכתובת שלך, אתה יודע איפה אתה נמצא, ואתה מממש את זה, ואתה מוצא בן בת זוג, שאתה מיידע אותו ואתה יודע שהוא שם, או, זה הולך לפרוח.
אתה יודע שגם על פי ה... גם העיסוק של האדם משפיע על הזוגיות של בני הזוג.
ברור.
בוא נאמר שיש אישה, שבתוך מספרי הגורל שלה, בתוך תאריך הלידה שלה, יש מספרים זכריים, שהמספרים מדברים על אזורים של ניהול או עריכת דין. והצד הנגבי שלה מדבר על חינוך, והיא הולכת דווקא ומממשת את עצמה כעורכת דין. אז באופן אוטומטי המקום שנשאר ריק זה המקום היותר נשי של האזורי החינוך וההוראה. ואז נכנס גבר לחייה, מורה, מחנך, והוא כזה מתוק והוא מהמם והוא מקשיב. הוא אומר לה, מאמי, מתי את חוזרת? אז היא אומרת לו, אני אחזור ב8, יש לי ישיבה. הוא אומר, טוב, אני כבר הגעתי ב2 מבית ספר, אני אכין לך אוכל. ואז היא מתקשרת לכל החברות שלה, אוי, כזה מתוק, הוא מהמם, הוא הכין לי ארוחה. ואז מגיעים לגיל בינה, 41, 49, ואז בגיל הבינה תת המודע בעצם חוזר אחורה, למה שאמור לקרות על פי הטבע, ציידים, שאמורים להביא לנו את הצייד, ואנחנו אמורים להכין ארוחה מזה. ואז היא בלי להרגיש יום אחד מסתכלת עליו ורואה גבר שמסתובב לה בבית, והיא לא מזהה אותו. יש שלבים שפתאום היא אומרת לעצמה, זה לא הבן אדם שהכרתי, מי הגבר שהיא צריכה לראות? היא צריכה מישהו עם אנרגיה גברית. היא בנויה הרי ממספרים בעיקר זכריים, ואז העבודה שלה הופכת להיות מקור האנרגיה שלה. וכל בוקר היא הולכת למשרד של עורכי דין, ושם מתחילות ההשוואות לגברים אחרים, ושם מתחיל המשבר. והוא מסתכל עליה ואומר, רגע, מי זאת בכלל? ויום אחד בוויכוח הוא אומר לה, את יודעת שלפעמים את מתנהגת כמו גבר? ואז היא אומרת, אני כמו גבר? ככה אתה מעליב אותי? אתה כמו איזה בחורה. אז מה קורה? היא פוגשת את עורך הדין שלה, הוא פוגש את המורה שלו, ואפילו לא צריך שם בגידה. זה מין ברירת מחדל, או בלית ברירה, כל אחד נמשך לאנרגיה שדומה לאנרגיה שלו, ואז הזוגיות עלולה להתפרק. אז אם אישה נמצאת במקום עבודה גברי, העבודה תופסת את המקום של הגבר שלה. ולכן מה שמומלץ לעשות, לקחת אישה כזאת ולבקש ממנה לעבוד יותר במספרים הנשיים שלה. כי אם היא לוקחת מהגבר את הגבריות שלו, היא בעצם לא יהיה משהו שיספק אותה מבחינת הזכר. עכשיו, איך אישה מתאהבת מבחינה אבולוציונית? תת המודע שלנו קולט קודים. דיברת מקודם על קודים. אז אם יש לאישה הזאת מספרים זכריים, אז או שהיא עצמה תימשך למקצועות גבריים, ואז יהיה לה מאוד קשה למצוא זוגיות, כי היא תהיה בסביבה מאוד מאוד גברית, או שהיא תחפש גבר שמתעסק באותם תחומים שרשומים לה בגורל. אם למשל יש לה את המספר 4, יש לה איזה צורך בנדלן, אז היא מחפשת את זה בגברים שהיא פוגשת, ואז היא שואלת מישהו, תספר לי על עצמך, ואז הוא אומר, אני למדתי עריכת דין, אני עובד עכשיו במשרד עורי חשבון, כי למדתי ראיית חשבון, ויש לנו עסק משפחתי ואנחנו עוסקים בנדלן. בום, היא שמעה נדלן, כבר 50% היא מאוהבת בו. ואז זה סוג של, הוא מצליח לצוד אותה, וצריך לשים טוב טוב לב, שהוא לא איזה נוחל מהטינדר, שהוא מספר לה את מה שהיא רוצה לשמוע. אז בנות, תשימו לב, לפני שאתם ככה מתמסרות, תבדקו טוב טוב. אני מעבירה אליך את רשות הדיבור, אליהו שמואל היקר.
אני אשאל קצת. יש לנו הרי הבדלים בין הגבר לאישה, כמו שהזכרת עכשיו, חוץ מהמספרים, יש לנו את המהות של הגבר ואת המהות של האישה. זה נכון שאחד זה ניהול, אבל הניהול של הגבר שונה מהניהול של האישה. אחרי הכל בסוף האישה היא כלי קיבול, היא רגשית יותר, והגבר הוא שכלי יותר.
נכון.
אם נחזור לזוג הראשון, אדם וחווה, המקסימים שלנו, שם קרה משהו מעניין. זה ארוך להיכנס למקום התורני הזה, אבל נחתור לסיום. הסיום הוא שאדם מצא את עצמו כשחווה לצידו, כשהוא 100% שכל, בלי טיפת רגש, והיא 100% רגש, בלי טיפת שכל. כשאני אומר שכל, לא כוונה חוכמה IQ. שכל זה למשל, מחשב, זה נקרא שכל. זאת אומרת, לחצתי על כפתור,
עובדות.
זה, עובדות. כן, זה נקרא שכל. שכל זה סך הדברים. עכשיו, אם הוא 100% שכל, עובדות, והיא 100% רגש, התקשורת שם מאוד מאוד קשה. אוקיי? בעצם, זו הבחירה שהוא בחר. כשהוא ביקש את הנסירה מהבורא, הבורא אומר לו, אתה הולך להיות זכר, והיא הולכת להיות נקבה. ויש פה טעות אנושית פטלית, מדהימה שגיליתי. מה היא? מה ההפך מזכר? לא נקבה.
לא נקבה.
הפך מזכר זה שכח.
איך?
הפך מזכר זה שכח.
שכח.
שכח, זה בכלל לא נקבה. ומה הפך מנקבה? הפך מנקבה זה לא ברור. שזה אומר שנקבה זה מאוד ברור. ולמה? הזכר, הגבר הזה שהוא שכל, שהוא נתונים, הוא בעצם עושה דברים בגלל שאין לו עולם רגשי, הוא פחות זוכר דברים. כי איפה אנחנו זוכרים? ברגשות. אם הייתי באיזה אירוע, באיזה חתונה, אם לא היה שם רגשות, אני לא אזכור אותו.
נכון.
מה אני זוכר? את הרגשות. אז אם הוא 100% שכל, שזה אומר נתונים, הוא בעצם לא זוכר יותר. אוקיי? ואם היא בעצם עכשיו מאוד מאוד רגשית, היא בעצם נקבה. מה זה נקבה? נקבה, כתוב בפסוק, לבן אומר ליעקב, הבינו שמה, שהוא עבד אצלו רחל, לאה, אז אומר לו, נוקבה עליי זכרך ואתנה. זאת אומרת, בוא, אני אהיה בעל הבית הכי ברור, בוא נכתוב את זה, ניקח איזה חתיכת קרש, ונחרות את המחיר, אנחנו נדע כמה אתה עובד, כמה אתה מקבל יומית. זאת אומרת, מה זה נקבה? זה הכי ברור שיש, כי עולם רגשי.
נוקב.
נוקב, זה חקוק בסלע. עכשיו, מגיע הזוג הזה, הם מכנסים לבית, אמנם היום בימינו זה לא 100% שכל ו100% רגש, זה כבר מעורבב קצת, אבל בכל זאת, יש איזו מריבה, האישה פתאום מעלה לו איזה משהו מלפני שנתיים, והוא אומר לה, אני מוכן להקשיב, רק אני לא זוכר את זה. והיא מתעצבנת, איך אתה לא זוכר? אני לא זוכר כי אין לי את העולם הרגשי לזכור מה שאת מסוגלת. זאת אומרת, למה אני אומר את זה? חוץ מכל המספרים, יש את המהות. אז מה העבודה? אז העבודה של הגבר זה בעצם לזכור. אוקיי, איך הוא יזכור הזכר הזה? הרי הוא זכר, זה כל כך אבסורד. הוא שנקרא זכר, הוא שיא השכחן. איך הוא יזכור? אם הוא יפעיל את הרגש. איך מפעילים את הרגש? אם הוא יצליח לנסות לדמיין כל הזמן, מה אשתי מרגישה עכשיו? וזו עבודה. זו עבודה. מה אשתי מרגישה עכשיו? אם הוא מנסה להצליח להרגיש מה היא מרגישה, והיא תתמסר ותסכים, לתת לו את הכבוד הזה להרגיש מה היא מרגישה, בעצם, כביכול הוא מכניס אותה לתוך הלב שלו, היא זורמת לו בדם, הדם הזה שזורם, בוא ניתן לו צבע, הוא ירגיש אם פעם זה ורוד או פעם זה שחור, אז הוא יזכור, כי אם היא תזרום לו בדם, הוא יזכור. אז לאיפה הם חזרו? לאדם וחווה לפני החטא. אדם וחווה לפני החטא זה גן עדן. זה סוד קטן ככה.
אבל בלי שיתערבו להם.
תנאי ראשון, סכנה כאן בונים. ובבנייה יש חפירות. זה התפקיד של האישה לחפור. יש חפירות, יש חול, יש אבק, יש מסעיות, יש בנייה.
יש רעש.
יש רעש, יש הכל. אבל אם אנחנו יודעים מה אנחנו עושים פה, תראו את הקבלן בבוקר, חפרו 50 מטר מתחת לאדם, חול, בוץ, בלגן, פועלים, אקשן. אבל הוא שמח, הוא מאושר. הרעש לא מפריע, הבוץ לא מפחיד. הפועלים, האקשן, הכל בסדר, זה חלק מהתהליך. להבין את זה, להפנים את זה, ולהיות צמודים ליעד. להיות צמודים לחזון. לאיפה אתה רוצה להגיע? הדרך היא כבר תהיה ממילא.
אתה יודע, נזכרתי בסיפור מהקליניקה שלי, מישהי סיפרה לי, אני נורא מתוסכלת, קשה לי, אנחנו מרוחקים, אני רוצה זוגיות טובה, אני רוצה שיהיה לי כיף להתעורר לידו בבוקר, אבל כל מילה שנייה אנחנו רבים ומתווכחים ונמאס לי ואני מרגישה שאין אהבה ואני פוחדת לדבר על הבעיות שלנו ואני כבר לא מעזה לדבר כי הוא מתפרץ עליי בצעקות והוא אומר לי לא רוצה לשמוע, את יודעת הכל, את מבינה הכל. עכשיו כשבדקתי את המפה שלה הבנתי באמת שהיא אישה מאוד מאוד דומיננטית אבל דווקא בגלל שהיא דומיננטית הוא חושב שהיא שולטת בו ולא כך. עכשיו, עוד משהו להשלים את מה שאתה אומר, גברים שומעים אינטונציה. נשים שומעות תוכן, אבל גברים שומעים אינטונציה. ואז כשהם רבים, הוא מתפרץ עליה וצועק עליה כמו ילד קטן. עכשיו, כשאני בודקת מפה של אדם מסוים, אני בודקת אפילו את הזיכרון הנשמתי, את הגלגולים הקודמים. מה האדם סוחב איתו בתוך תת המודע. ובתוך המפה שלה היה בעצם פחד להיות מעורבת. וברגע שיש איזו מריבה, מה שהיא עושה היא מתנתקת, מתנתקת ממצבים, והיא מתנהגת כאילו היא צופה מהצד, בלי לגעת ברגש. ואז הסברתי לה מה שהיא צריכה לעשות, דווקא לגעת ברגש, לא לברוח ממנו. וכשבדקתי את המפה של בן הזוג שלה, עלה שהוא אדם מאוד מופנם, שהוא זקוק לכל כך הרבה חיזוקים חיצוניים, בגלגול הזה הוא צריך, הוא היה סוג של נזיר בגלגול קודם, אבל בגלגול הזה מה שהוא צריך, הוא צריך בעצם להתחבר לעצמו, להודות ברגשות כשכואב לו, לדבר אותם ולהתמודד בלי פחד מול הקושי. עכשיו, כן רואים שיש שם איזה מחסום של תקשורת, ששניהם בעצם פוחדים לגעת בכאב, אבל עשינו עבודה, היא למדה בעצם שהיא צריכה להיות יותר סבלנית, יותר אמפתית, פחות עקשנית, פחות חופרת, והיא צריכה לתת לו לבטא את הקושי שלו, כדי שהוא יתחיל להרגיש בעל ערך בבית. ואז ברגע שהוא מרגיש יותר אהוב, שווה בין שווים, אז הוא משתווה עם בת הזוג שלו. אבל הסברתי לו והזכרתי לו שגם נשים דומיננטיות זקוקות לאהבה.
את אומרת המילה צועק, מתי אנחנו צועקים? או נשאל את זה אחרת, כשאנחנו מדברים, מי מדבר עם מי? בעצם הלב מדבר אל הלב. הלב ראשו ההבנה, הבינה, ההתבוננות. הלב מדבר אל הלב. כשאנחנו צועקים, היום אנחנו צועקים? כי המרחק של הלב נהיה גדול. אז גם המרחק הוא מטר, אבל אני מרים את הכל ל-50 מטר, כי היא שם, היא צריכה לשמוע את זה, והיא לא שומעת. ועל זה יש משפט יפה בכלי שנקרא אימאגו, שזה התחברות, אמיגוס, יש בעצם המשפט יפה יפה, שאומר ככה, הבעיה של שנינו, שהיא לא הבעיה של שנינו.
תסביר.
כשהבעיה של שנינו תהיה הבעיה של שנינו, אנחנו נשב נפתור אותה.
כן.
הבעיה של שנינו, זה שהיא לא הבעיה של שנינו. לי יש בעיה עם העבודה, לה יש בעיה שאני לא מקשיב לה. איך הגענו לשתי בעיות שונות? רגע, רגע, רגע. בואי נשב ונמצא מה הבעיה של שנינו. כשנמצא מה הבעיה של שנינו, בעצם מה הרווחנו? התחברנו.
נכון.
וכדי למצוא את הבעיה של שנינו, צריכים לדבר בשקט. אי אפשר לצעוק. כי הצעקה עצמה היא מרחיקה את הלב.
בהחלט.
זה הכוח של האימאגו. אני אמשיך עוד משהו יפה. יש גמרא שאומרת שהגבר קל לו למחול. למה? כי הוא עשוי מהחול. הקדוש ברוך הוא לקח עפר, יצר את האדם. קל לו למחול כי הוא עשוי מחול. זה גם חרוזים. מצוין. האישה קשה לה לסלוח ולמחול. למה? כי היא עשויה מהצלע. וזה עצם. אז אם יש פגיעה באישה, זה בעצם חקוק על העצם. למחוק העצם, זה קשה. ואני מיד שואל את עצמי, תודה רבה חז"ל הקדושים, רציתם לעודד אותי, או לספר לי שהסתבכתי עם אשתי לנצח? כאילו, נו הבנתי, קשה היה למחול, אז נו לי כלים, אז איך אני מתמודד בכל זאת? אני רוצה שתעזרו לי, לא שתזרקו אותי לתוך הבלגן. ישבתי עם זה הרבה הרבה. וככה, ברוך השם, בזכות הקליניקה, וכשבאים אנשים ואתה משוחח, אתה בעצם לומד דברים להכיר עמוק בפנים, בתוך עצמך. יצא משהו מאוד יפה. בעצם מה העבודה הזוגית האמיתית? להצליח להחזיר את חווה, את האישה, שהיא חווה, היא החוויות, אל תוך הלב שלי. אז משהו מאוד מעניין, כמו שדיברנו קודם. אם אני באמת אצליח להכניס את האישה לתוך הלב שלי, אני בעצם מרגיש אותה, היא שמחה בזה. אבל קורה פה עוד משהו מעניין בתוך. היא בעצם כביכול מתבטלת אליי. היא נהיית זרימת הדם שלי. אם היא מתבטלת אליי והיא נהיית אני, אז אני ממה עשוי מחול? אז גם עכשיו היא יכולה למחול. אז כשאנחנו רוצים את המחילה של האישה, צריך משהו אחד לעשות. להכניס אותה פנימה לתוך הלב. אבל מה היצר הגברי? לא, אני צריך להראות לה, היא צריכה להבין. היא לא יכולה להבין. אם יצא לה וזה חקוק אצלה, תעזור לה. תעזור גם לך בעצם.
אנחנו נצא להפסקת שיר נוספת, ואחר כך יש לי שאלה מאוד קשה לשאול אותך. מה קורה שהאישה היא גברית והגבר הוא נשי? נראה אותך מתמודד עם זה.
של מי האדמה, האוויר והים, של מי העולם, של מי הזהב והיהלומים, למה אתן מעלל בקרמים, איך האביב יודע שהגיע הזמן, ולאן האוניות מפליגות,
חזרנו אליכם, אני חוזרת על השאלה ששאלתי את הרב אליהו שמואל אלבז, מה קורה שהאישה היא גברית, דעתנית, שתלטנית, והגבר הוא מאוד נשי ורך ואמפתי? מה קורה אז?
שאלה מאתגרת, בעצם בזוגיות, כל זוג בשעת מריבה, בעצם זה נמצא שם. אבל יש אנשים קיצוניים שהם גם בלי המריבה, איפה שהם, זה האנרגיה שם. או בוא נגיד שזה המספרים שלהם גם, בסדר? זה התבניות שלהם. מה אנחנו עושים איתם? אז קודם כל, נקודת הנחה ראשונה. כן, אקסיומה ראשונה, אנחנו חייבים להבין את זה. הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא יושב ומזווג זיווגים. זאת אומרת, זיווג זה לא לקחנו זכר נקבה, בואו שמנו אותם בחדר אחד, זה לא עובד. יש התוכנית האם משהו של חתונה בכוח.
חתונה מי? בכוח.
לא דחו לזה?
חתונה מי, משהו כזה, משהו כזה, כן.
יפה, הבנתי שזה לא מצליח לגמרי, נכון?
אני לא צופה.
זה לא עובד, זה לא עובד. יש כבר סיפור עם שלמה המלך ש... לא משנה, לקחו 300 בנים, 300 בנות, חיתנו אותם, זה לא עובד, זה לא יכול לעבוד. יושב ומזווג זיווגים, אני אומר בצחוק, יושב, הכוונה היא יושב בכובד ראש, זאת אומרת, זה רציני. אז בואו נבין. אם הייתם מתחת לחופה, ויש שם הטבעת, והתקדשתם, הרי את מקודשת לי בטבעה זו כדת משה וישראל, יש פה קידושין, יש פה זיווג משמיים, יש לכם עבודה לעשות. ויקרה משהו מעניין. אם לא תעשו את העבודה, אז תעשו את העבודה, בטוב וברע. הזוג הזה, ככל שהיא תבין את התפקיד שלה, שמה התפקיד של האישה? יש לה תפקיד אחד לאישה, אגב זה לכל אישה לרוקלה, להוציא לבעלה את הדעת. איזה דעת?
איזה דעת?
הם אכלו מעץ הדעת.
נכון.
הם צריכים לעשות עבודה, להצליח להקיא את עץ הדעת. והעבודה הזאת היא זוגית, כשיש יעד, כשיש
לא הבנתי,
חזון.
לא הבנתי, מה זאת אומרת? להוציא אותו מהדעת?
נכון, הם אכלו מעץ הדעת?
נו.
ומאז שהם אכלו מעץ הדעת, עץ הדעת זה בעצם יוצר תנאי במוח. אם אז,
כן.
אם הם לא היו אוכלים מעץ הדעת, הם היו חיים באיזשהו מקום רוחני יותר, שמבינים שאין אם אז.
כן.
עכשיו, מה קורה, מה קורה לנו בימינו היום? אנחנו חיים באם אז. אם הוא עשה ככה, סימן שהוא התכוון ככה. כן. אם הוא אמר ככה,
כן.
אז.
כן.
זה הדעת. איך אישה מוציאה את הדעת מבעלה? לא להוציא את הדעת הזאת המשוגע. להוציא לו את עץ הדעת, את אכילת עץ הדעת.
אוקיי.
איך היא מוציאה את זה? שהיא מסכימה להיכנס ללב שלו.
אוקיי.
עכשיו תראי משהו יפה. האדם הוא בעצם סולב מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. מה זה הסולם הזה? אז אברהם אבינו, גילה לנו את זה. בספר יצירה, יש לנו 12 מרידיאנים, יש לנו 7 מרכזים, 10 ספירות, 22 אותיות. השבע מרכזים ו-12 מרידיאנים, זה בעצם המקום של האישה, זה כל העולם החוויות, הרגשות, זה המקום של האישה, זה החווה, זה גם גימטרי החווה, 19, 7 ועוד 12. ה-10 ספירות ו-22 אותיות זה לב, זה הגבר, זה האדם, זה המקום הרוחני יותר. עכשיו, ברגע שהם עושים את השילוב, שמבינים מה היעד, תמיד אני אומר, אם יש חזון, יש הכל. הבעיה שאין חזון. הם צריכים להבין את החזון. למי שקשה להגיע לחזון, או לא הצליח להבין את החזון, בשביל זה יש חדר טיפולים. באים לחדר הנחיה, מקבלים את הכוח שלי, איפה אני עוד לפני, או בלי קשר אליו, יש לי עבודה לעשות, ובעזרת השם, עושים עבודה יפהפייה. עם כל הכוח הזכרי שלה, היא פתאום מבינה, ובכוח הזכרי היא נהיית נקבית. וכן להפך, הוא
מאוד.
נותן את ההפך הגמור.
יפה מאוד. ותשובה קצרה ליוסי, יוסי אומר, ככל שנותנים מקבלים פחות, אז...
יוסי צודק לגמרי, ככל שנותנים מקבלים פחות. אבל צריך לדעת איך לתת. מי שנותן לא כדי לקבל, אלא רק כדי לתת, אז הוא יקבל. אבל מי שנותן כי אלבז אמר בשידור, שלתת זה לקבל, אז לא נקרא שהוא נתן, כי אם הוא נותן כדי לקבל, אז מה הוא?
לא מתוך
הוא
אינטרס.
לוקח.
נכון, הוא לוקח.
לתת בלי אינטרס. לתת, 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 לתת. והאבסורד הגדול שאנחנו מכירים כבר, שבו אז שר רבי שר לתת.
לתת.
מדהים.
יפה.
הוא שר גם עוד יפה.
צופים ומאזינים יקרים, הגענו לסוף התוכנית, מקווים שקיבלתם תובנות חדשות. כמובן שיש עוד הרבה כל כך לדעת על נושא הזוגיות. תודה לרב אליהו שמואל אלבז היקר, עונג להקשיב לך. תודה לאבנר, טכנאי השידור. ניפגש שוב בעזרת השם בעוד שבוע, מאחלת לכולכם אושר, אריכות ימים, המשך בשורות טובות לכל עם ישראל. ערב טוב.
תודה רבה, ערב טוב. את לי החסד ואת לי בית ואת שוכנת בליבי. את לי השקט איתך זה שניים ואת יושבת בקרבי. מכל הלבטים בכל השינויים אני נשאר איתך. בכל הניגונים בכל הכיוונים אני נשאר שלך. כי את מה שהלב שלי בחר אחרי כל מה שהוא עבר. את כן את מה שהלב שלי בחר ואל חיכך תמיד
שמחבר. ובלעדייך, בלי מילותייך,